ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
התורה מדברת על רוצח בשוגג, שרוצח בשוגג הולך לעיר מקלט. נתאר לעצמנו שני אנשים הורידו חביות מראש הגג, ועוד לא נזהרו, חביות נפלו לארץ, אבל אחד פגע בבן אדם והרג אותו, והשני לא פגע בבן אדם. אז זה שפגע בבן אדם צריך ללכת לעיר מקלט, הוא בסכנה, גואל אדם יכול להרוג אותו, אסור לו לצאת מקלט, הוא מנותק מאשתו, ממקום עבודתו, עד מות הכהן הגדול הוא צריך להיות בעיר מקלט. גם אם מכבדים אותו שם, צריך לומר שהוא רוצח, גם אם בכל זאת מכבדים אותו מותר לו לקבל, אבל קודם כל צריך לבזות את עצמו שהוא רוצח. השני שלא פגע באף אחד, אז יושב בשקט בבית והכל בסדר. אבל מבחינת הפשיעה הרי שניהם שווים, שניהם הורידו חביות באיזהירות, אלא שזה פגע במקרה בהולך רגל שהיה למטה, והשני לא פגע בהולך רגל, אבל מבחינת הפשיעה שניהם שווים. נכון, הוא לא בסכנה מגואל אדם, כי הוא לא הרג אף אחד, אז הם גם גואל אדם, אבל אני חושב שבעשות תשובה הוא צריך, כי גם הוא סיכן חיי בן אדם, אלא מהשמיים נגזר שחברו יפגע בבן אדם והוא לא יפגע בבן אדם. אז למה נגזר על חברו? הקדוש ברוך הוא יודע, אבל מה שהוא לא פגע זה לא בזכותו, הוא היה עלול לפגוע באותה מידה, אז הוא צריך לעשות תשובה באותה מידה לכאורה כמו חברו. הוא לא צריך לומר שהוא רוצח אם מכבדים אותו בעלייה או משהו, אבל הוא צריך להרגיש שבעצם הוא היה יכול לקרות לו מה שקרה לשני. כמובן שאותו דבר אם אף אחד לא פגע, גם כן אותו דבר, אם שניהם לא פגעו באף אחד אבל היו יכולים פגוע, אז היו צריכים לעשות תשובה. ובן אדם היה עלול לרצוח בן אדם, לדעתי הוא צריך לעשות תשובה על חוסר זהירות, צריך מאוד להישמר בפיקוח נפש גם בשאר ועוד כך. אם אתה מתכוון לאכול בשר לא כשר ויצא לו בשר כשר, אז כתוב בגמרא שהשם יסלח לו, אבל צריך כפרה וסליחה. אם מתכוון לאכול כשר ואכל כשר אבל הוא לא נזהר והוא יכול לאכול כשר, אולי גם צריך איזושהי כפרה. על אי זהירות, על אי תשומת לב, צריך איזושהי כפרה לכאורה. אם נכנס למסעדה בלי לברר אם היא כשרה או לא כשרה ואחר כך יתברר מה שיתברר, ודאי צריך סליחה על חוסר הזהירות שלו. אם באמת יצא שם שאכל חלב אז הוא חייב חטאת, אבל אפילו אם לא אכל חלב אבל שהיה יכול לבוא לאכילת חלב, אז ודאי צריך להתעורר לתשובה על דבר כזה. אז מה שמצוי במציאות שלנו, אנחנו לא כל כך עוסקים בהורדת חביות מהגג, אבל נהיגה ברכב בחוסר זהירות זה מאוד מצוי, כל שכם אתם נוהג במהירות מופגזת וככה. יש אנשים שמרוב צדקס, אז בערב שבת לפנות לפני השקיעה נוהגים במהירות מופרזת, אין שום יותר לזה. זה צריך כפרה או סליחה, אבל אני לא יודע אם השם יסלח את זה כל כך בקלות, מי שנוהג בחוסר זהירות בכביש. כמובן שהתשובה הכי גדולה שצריך לעשות להפעל לא לעשות דבר כזה, עוד פעם לא לנהוג בחוסר זהירות, תמיד לנהוג בזהירות לפי חוקי התנועה והכל. לא נכנס לשאלה אם דינה דאורייתא דינה או דינה מלכותא דינה או לא, אבל בדבר הזה זה יותר חמור מדין תורה, כי זה סכנת נפשות. בחלק מתאונות דרכים אפילו יום מקלט לא תציל אותו, אילו היה יום דין יום מקלט, חלק מהתאונות גם יום מקלט לא הייתה מצילה אותו, מפני שכל מה שיום מקלט מצילה, אם הוא ממש שוגג, לא קרוב למזיד אבל גם לא קרוב לאונס, אבל אם הוא יותר קרוב למזיד, אז גם יום מקלט לא מגינה אליו, ובועל אדם מותר להרוג אותו אפילו בתוך יום מקלט. אז מי שנוסע בחוסר זהירות, בוודאי לא נקרא קרוב לאונס, זה קרוב למזיד, ואפילו יום מקלט לא הייתה מגינה אליו, אם באמת קרה משהו. לפעמים זה לא רק הנהג שהשם, לפעמים הולך הרגל השם וגורם לתאונה, אז גם הוא הולך הרגל, אם הוא הולך בחוסר זהירות צריך תשובה ערך הפרה. אפילו לא רק אם הוא הורג בן אדם, אלא גם אם הוא גורם לחבלה, אם הולך הרגל בעצמו נחבל, גם כן צריך תשובה, כי אין אדם רשאי לחבול בעצמו, אם הוא גרם שהוא יחבל לידי מכונית, גם כן יש עוד תביעה. כל שכן אם גרם שיהודי אחר יחבל לידי מכונית, אז ודאי ודאי זה חמור. יש דין שמי שרודף להרוג נפש מישראל מותר להרוג אותו, דין שלא רודף, כל אחד יודע שניתן להצילו בנפשו. יש חקירה אם מישהו רוצה להתאבד, אם מותר להצילו בנפשו. זה מה שהוא רוצה, שימות. אבל אם אחר ירוג אותו, ירוג אותו לשם מצווה, אם הוא ירוג את עצמו, זה תהיה עבירה בלתי נסלחת. אז יכול להיות שמותר לאחר להרוג אותו, כדי שאומנם הוא ימות, אבל לא ימות מתוך עבירה. ימות על ידי מצווה. ואפשר לומר שלא. זה לא פשוט הדין הזה. כל פנים שהולך רגל במקום של סכנה, יש לו אולי דין שמתאבד, זה ודאי נכון. שנהג בחוסר זהירות, גם יכול להיות מתאבד וגם יכול להיות רודף, שני הדברים. יכול להיות במקרים מסוימים שנהג בחוסר זהירות ופגע בהולך רגל או במכונית אחרת, לא משנה, אבל גרם רק לפציעה ולא גרם להריגה, הוא יהיה חייב לשלם או לא יהיה חייב לשלם? שהוא לא יהיה חייב לשלם מדין תורה. למה? כי הוא רועדף, ורועדף מתחייב בנפשו, אז יש לו קימי בדרבן נבות עשה, אז הוא לא יהיה חייב בתשלומים. זה כמובן לא זכות כדי להיות חייב מיטה במקום תשלומים. יכול להיות שהרבה נהגים עם היהודים את דין תורה היו מעדיפים להישפט בפני בית דין רבני ולא לפני ערכאות, גם אם הוא פוגע במישהו בשבת, הרי בבית דין רבני הוא יהיה פטור מדין כמדבר רבני. מישהו שיקרא את תמונת המלך, אז הוא מורד במלכות, הוא חייב מיטה. אז איך כתב שהאדם הוא צלם אלוקים, הוא כביכול תמונה של הקדוש ברוך הוא, למרות שהקדוש ברוך הוא אין לו תמונה, לא ראיתם כל תמונה, אבל הוא צלם אלוקים, הוא האנדרטה של לכבוד הקדוש ברוך הוא. אז מי פוגע בצלם אלוקים הוא מורד במלכות. שופך דם האדם באדם מדמו יישפך, כי בצלם אלוקים עשה את האדם, מפני שהאדם נברא בצלם, ולכן זה חמור כל כך לפגוע באדם, להרוג באדם. כי האדם נברא בצלם אלוקים, אז הדמות יוקנו כביכול שחש פה, זה מורד במלכות, מלכות שמיים, מי שפוגע בבן אדם. וגם במלכות בשר ודם, הרמב"ם אומר שמלך ישראל אין לו דין, אין לו רשות להרוג מי שעובר עבירה, אלא אם הוא מורג במלכות או אם הוא הורג נפש. שאומנם הורג נפש גם הסנהדרין יכולה לדון אותו, אבל גם המלך יכול לדון אותו. למה הורג נפש שונה ממחלל שבת או כל עבירה אחרת שרק הסנהדרין יכולה לדון? מפני שהורג נפש הוא מורד במלכות, הוא הרג אחד מהנתינים של המלך, אחד מעבדי המלך, מורד במלכות. אם פוגע בנתיני הקדוש ברוך הוא, אז הוא מורד במלכות. שפך דם האדם באדם דמו יישפך, כי בצלם אלוקים עשה את האדם. מאבי מורי זכרונו לברכה שמעתי עוד פירוש על הפסוק, שפך דם האדם באדם דמו יישפך, כי בצלם אלוקים עשה את האדם. מי נתן לשופט כוח תדון את חברו למיתה? זה כי בצלם אלוקים עשה את האדם, את השופט, זה השופט, יש לו כוח לדון מיתה, מפני שהוא נברא בצלם אלוקים, לכן יש לו כוח לדון בשר ודם אחר למיתה. אבל ושבעים פנים לתורה, אז גם אם אבא זכרונו לברכה אמר פירוש, מותר לי לומר עוד פירוש על הפסוק, שופך דם האדם באדם דמו יישפך, כי בצלם אלוקים עשה את האדם. איזה צלם אלוקים? הנרצח בעצם לא קרה לו כלום. למה לא קרה לו כלום? מפני שאם הוא מת, סימן שנגזר עליו מהשמיים למות. אז אם אני לא הייתי פוגע בו, היה פוגע בו מישהו אחר. ראש השנה יכתבונו בצום יום צום כיפור יחת אימון, מהשמיים נגזר עליו למות השנה. אז אם לא אני הייתי הורג אותו, היה הורג אותו מישהו אחר. אבל הצלם אלוקים של הרוצח נפגן. הקדוש ברוך הוא טוב ומיטיב, הוא רוצה חיים, והרוצח עשה ההפך, נטל חיים מן העולם, אז הוא פגע בצלם אלוקים של עצמו. לכן שופך דם האדם ואדם דמו יישפך, כי בצלם אלוקים עשה את הרוצח, והרוצח פגע בצלם אלוקים של עצמו. אמנם זה שאלן, זה שאלן ירצח כנראה נגזר מהשם למות, זה לא פטור בשביל הרוצח. על זה כבר אמרו חזל על הפסוק, כי תדנה בית חדש ועשית מעקה לגגיך, לא תשים דמים בביתך, כי ייפול הנופל ממנו. מה פשוט ייפול הנופל? שראוי היה זה ליפול מששת ימי בראשית. זאת אומרת, אם הוא נפל באמת, זה כנראה נגזר עליו מלכתחילה. אבל אתה אל תגרום שאצלך הוא ימות. שמגלגלים זכות על ידי זכאי וחובה על ידי חייו, אתה לא צריך לגרום שהוא ימות אצלך. אז הרוצח הוא גרם, הוא מזיד או פשוגג, הרג בן אדם, אדם שבעולם אחר ימת, אבל הוא גלגל שזה יהיה אצלו. לא כמו שמספרים על גנב אחד ששאלו אותו מה הוא מתפלל ביום כיפור. אמר, אני מתפלל יהי רצון שכל מי שנגזר עליו שתהיה אצלו גניבה השנה, אני אהיה השליח. זאת לא הדרך, אנחנו לא צריכים להיות שליח לגניבה, ודאי לא לרציחה. מי שנגזר עליו אז שהשם יסלח לו, אבל אנחנו לא צריכים להיות השליח כל הדבר הזה. הלל ראה גולגולת אחת שצף על פני המים, אמר לה, על דעתיו תצפוך, בסוף מתי פייך יטופון. זאת אומרת, את ודאי צפה בצדק, על דעתיו תצפוך, אבל זה לא יפתור את מתי פייך, סוף מתי פייך יטופון. כי מה שאת התחייבת מיתה, זה לא פותר את מי שהרג אותך, בסוף מתי פייך יטופון. זה באמת בהפטרה שקראנו השבוע, ירמיהו מנבא קשות כל כך על ירושלים, ואחר כך פתאום אומר דברים כל כך נחמדים, כה אמר השם, זכרתי לך חסד נעורייך, אבל כבוד, איך זה בא פתאום כאן? אחר כך שוב ממשיך עם תוכחה על ירושלים, זה ההפטרה שאנחנו קוראים השבוע, ושוב המשך התוכחה על ירושלים, אז מה פתאום נכנס כאן באמצע? אלא מנה שהוא אמר, כי הנה אני קורא לכל משפחות ממלכות צפון לנאום השם, ובאו ונתנו איש כסאו פתח שערי ירושלים. אז נבוכדנצר וחבריו איתנו, מה רוצים מאיתנו? אנחנו רק עשינו את ציווי השם. אומר לו הקדוש ברוך הוא, לא, קודש ישראל להשם, ראשית תבואתו, כל אוכליו יש שם. גם אם אתם עושים מה שאני אמרתי, תדעו לכם שאתם תבואו לעולמכם. אני גזרתי שירושלים תחרב, אתם לא הייתם צריכים לעשות את זה. וממש אותו דבר מוצאים את אברהם אבינו, כשאברהם אבינו מקבל את הנבואה כי גר יזרעך בארץ עולם ועבדום ועינו אותם, אז תכף נאמר לו, וגם את הגוי אשר יעבוד הוא דן אנוכי, שהמצרים לא יוכלו לטעון מה רוצים מאיתנו. כשפוך הוא גזר שישראל יהיו עבדים, אז בשם ייחוד עשינו שאיבדנו את ישראל. וכשפוך לא, אני עזרתי אתכם, נכון שאמרתי שישראל יהיו עבדים, אבל אמרתי גם שגם את הגוי אשר יעבוד הוא דן אנוכי, אין לכם תירוץ את זה שאיבדתם את ישראל. ומי שבאמת מוצאים בגמרא שקיבל את המסר הזה זה נירון קיסר, שהגמרא מביאה שנירון קיסר הלך ללחם על ירושלים ועשה סימנים בחיצים, וכל הסימנים אמרו לו ללחם על ירושלים, אבל שאל ילד מה למדת היום? והילד אמר לו את הפסוק, ונתתי את נקמתי באדום ביד עמי ישראל. אז הוא אמר, הקדוש ברוך הוא רוצה להחריב את ביתו, ואחר כך שאני אשלם את המחיר, אני אקבל את העונש. לא מסכים, אז הוא ברח. הרי ההיסטוריונים לא יודעים לאן נעלם נירון קיסר. לפי דבריהם הוא נעלם פתאום, לא ידוע מה היה סופו. אם היו מעיינים בגמרא, היו יודעים מה היה סופו. סופו שהוא ברח ונתגייר, נהיה יהודי. ויצא ממנו רבי מאיר, במקום שיהיה אנוש וישב בגיינום, הוא זכה לבן כזה שכל השרס מלא, סתם משנה רבי מאיר, וכל השרס מלא ברבי מאיר. צריך להידבק במידותיו של הקדוש ברוך הוא, אבל צריך לדעת באיזה מידות להידבק. לא במידת הדין של הקדוש ברוך הוא, לפעמים צריך להשתמש במידת הדין. פנחס הרג את צמרי במידת הדין, אבל לא, הנהגה הכללית צריכה להיות במידת החסד והרחמים, וקודם כל להידבק במידות של הקדוש ברוך הוא. ומי שעושה ההפך, אז הוא פגע בצד המלכים שלו. השפוך הוא שלימות החסד, הוא רק נותן, לא מקבל כלום. אז כשאדם בעולם הרי לא יכול להיות כך, אדם מוכרח לקבל מהעולם, מרגע שהוא נברא הוא צריך אוויר ואחר כך צריך אוכל וביגוד ובית, אדם מוכרח להיות מקבל, לא יכול להיות רק נותן, אבל לפחות שישאף עד כמה שיכול להיות נותן, לא לוקח, לא רוצח ולא גוזל, אלא לשאוף להיות נותן ולא מקבל. זו השאיפה באמת, להיות דומה לקדוש ברוך הוא באמת. קדוש ברוך הוא רק נותן ולא נותן. הגמרא מביאה שבת של קיסר אמרה לרבי שמעון בן חנניה שהיא רוצה, השם הוא נגר שיצא לה איזו מכונה של נגרים שהיו משתמשים בה. רבי שמעון אמר בבקשה, התפלל עליה והיא נהייתה מצורעת, ובמרומי היה מנהג שלמצורע נותנים מכונה כזאת שיעבוד בה. אז פגש אותה, אמר לה, מוצא חן בעיניך המכונה שהשם נתן לך, ואת התפלל להשם שיקח את מה שנתן. אז הוא ענה לה, אלוקים שלנו נותן ולא לוקח. אבל שם זה היה תשובה לבת הקיסר, אבל זאת האמת, כשברוך הוא נותן ולא לוקח. אדם מטבעו הוא מוכרח לקחת מן העולם, אבל כמה שיכול אחר כך כשהוא יגדל יותר ישתדל להיות נותן ולא להיות לקח עד כמה שאפשר. לא יכול בכלל בלי לקחת, אבל לקחת מה שפחות, לתת מה שיותר, אז הוא מתקרב להיות דומה לבורא. אם חסו שם מקצר חיים של נברא, זה חמור מאוד בגלל זה. יכול להיות שיונש כמה דורות וכמה שנים. אנחנו צריכים לעשות תשובה בימים האלה על מה שנחרב הבית. בית שני נחרב בשנאת חינם, ובית ראשון נחרב בגלל עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. אז נזכה לעשות תשובה גם על שפיכות דמים, גם על שנאת חינם כמובן, אבל גם על שפיכות דמים, שלא נקרום חבלה לשום יהודי, ודאי לא הריגה, ושלא נקרום לעצמנו גם כן. גם אם אדם מאבד את עצמו לדעת, התורה אומרת ואחת תמכם נפשותיכם את ראש, שמי שגורם לעצמו למות כמו יבוא על עונשו. אז נזכה לא להרוג ולא להרג, ונזכה שיבנה בית המקדש במהרה בימינו אמן.
ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.